כן. שלום וברכה. אנחנו ממשיכים את הנושא הכיסופים של ארץ ישראל, ממרום, מפי הרב חרלאפ. אנחנו עוסקים בפרק למד א' ופרק למד ב'. פרק למד א' עסק בנושא הבחירה של הדומם והצומח בארץ ישראל. הדומם והצומח בארץ ישראל, זה בא לידי ביטוי ש... בחוץ לארץ יש חוקי טבע ברורים, גם הצומח וגם החי, הם חיים על פי חוקים ברורים. בארץ ישראל הצומח, הדומם, הם יש בהם משהו חי ונושם, זה לא, יש להם בחירה. יש להם, ותקי, לא תקי ארץ אתכם, ותמכם אותה, כאשר קיים את הגוי, יש משהו חי ונושם פה, באדמה הזאת, יש כוח בחירה. לאדמה, לחי, וזה בעצם המושג של להט החרב המתהפכת. מה זה להט החרב המתהפכת? שאתה נראה לך בעיניים החזותיות הראשונות, זה נראה לך הדבר מאוד פשוט. יש פה אדמה, עצים ואבנים, אבל ארץ ישראל זה משהו אחר. בארץ ישראל זה לא נבנה על פי חוקי טבע. יש לאדמה הזאת שבת, יש לה רצונות משלה, אתה לא, לא טוב לך, היא מקיאה אותך, אחרי אתם מרגלים, אתה אומר לשון הרע, אתה לא זוכה לה. כל המעשים האלה מגלים שיש פה משהו חי ונושם בה, יש בחירה לאדמה עצמה ולחי. זה ההבדל בין הגלות, אומר הרב, שבונה פי חוקי טבע, לבין ארץ ישראל שהדומם בו הוא חי ונושם. וזה גם ההבדל שכתוב על המרגלים, שמרגלים הם רצו לראות את הארץ מה היא, ו... הם מביאים כאן ימי ביקורי ענבים, רוצים להראות שדווקא טעם העץ, שהאדמה היא לא שונה מכל הארצות. כלומר, ארץ ישראל היא כמו כל הארצות, אבל זה בדיוק הנקודה, שארץ ישראל היא פה, יש פה איזה חיות, יש פה איזה דבר חי ונושם, ובגלל זה גם כן באדמה עצמה, בצומח ובחי, יש פה בחירה. ובגלל זה אנחנו צריכים להבין כאן מה הבחירה שיש באדמה הזאת, שיש לה איזה ערכים מקודשים, ופתאום יש פה, מה זאת אומרת, באדמה יש בחירה, כן? זה הסוד הזה שהסברנו על משה רבנו, שמסביר אורחם הקדוש, שמשה רבנו, שהוא יקע בסלע ולא דיבר על הסלע, הוא לא תיקן את חטא המרגלים. למה? כי חטא המרגלים גילה שכביכול בדומם של ארץ ישראל אין פה משהו חי. סתם, דומם. ובגלל שהם אמרו על לשון הרע, למה סמוכה פשוט המרגלים לפשוט מרים? שמרים דיברה על אחי הלשון הרע, אז מה שקרה לה, נצטרעה. אז המרגלים היו צריכים ללמוד ממרים לא להגיד לשון הרע על ארץ ישראל. מה זה קשור אחד לשני? להגיד על לשון הרע על מישהו, על גדול הדור, מובן כמה זה קשה, אבל להגיד לשון הרע על אדמה? זה בדיוק נקודה. שהמרגלים אמרו, טוב, אולי זה כמו סתם חקת אדמה. אין כאן איזה משהו מיוחד. וזה החיבור הגמור שבעצם משה רבנו, הוא היה צריך להראות שיש מקומות בעולם, זה ארץ ישראל, שהדומם הוא חי. איך אתה מראה שהדומם הוא חי? אתה מדבר לסלע. אז מה זאת אומרת? הסלע זז מקומו מדיבור? אמרנו לשון הרע על ארץ ישראל, זה גרם שלא זכינו לה? מדיבור? וואו, אז האדמה בארץ ישראל, הדומם בארץ ישראל הוא חי. ואז יהיה תיקוי חטא המרגלים. יען לא אמנת בי להקדישני. בגלל שהוא יקע בסלע, אז יראה שהוא גם כן. זה רק דומם. מה זה דומם? תן לו מכה, הוא זז. זה דומם. אז זה לא למדתי מי להקדישני, כי זה היה מתקן חטא המרגלים. הסביר אורחם הקדוש. באותו משקל, כך מסביר הרב חרלאפ, שבאדמה, אנחנו לא מבינים בשעת הדברים, כי זה להט החרב המתהפכת. מה זה להט החרב המתהפכת? אתה רואה משהו אחד, אבל זה משהו מתהפך לך. משהו עמוק יותר. נראה לך! אתה רואה, אתה מסתובב בעולם ואתה רואה עצים ואבנים, וגם פה יש עצים ואבנים. לא! כל החוקי הטבע כאן משתנים, כמו שראינו בגוש קטיף. מה, אתה הפוך חול ים למקום צומח? חול ים? כן! כשפתאום עם ישראל מגיע לגוש קטיף, פתאום לומדים שעשות פטנט, לשים אדמה חומה על אדמת, על חול ים, פתאום האדמה הזאת הופכת להיות עם ירוקה, עד שנהיה פטנט עולמי, שאפילו גם כן בגליל, יש כאלה חופרים את הקרקע, שים חול ים, ואחרי זה שים על זה אדמה אדומה. כי למה? כי בעצם אתה שומר על כל המרקם האורגני שיש באדמה. פטנט שנוצר פתאום גוש קטיף, שזה היה הדבר האחרון שאפשר לעסוק איתו באיזה חקלאות, פתאום זה נהיה אחד המקומות הכי ירוקים בארץ ישראל, עם הייצוא הכי גדול שיש. אז איך זה יכול להיות? כן, כי כוח הבחירה בארץ ישראל בדומם הוא שונה. פתאום אתה יכול להפוך להיות צייה לאגם מים, שכתוב במזמור. מדבר צייה לאגם, אתה יכול להפוך את המקום הזה, אם זה, יש כוח בחירה באדמה הזאת, יש לה שבת, שנת שמיטה, כמו שאנחנו מפסיקים מלאכה, היא מפסיקה מלאכה, יש לה רצונות, יש לה הכל, אז הכל בעצם הכל נבנה פה. זה בעצם, זה תיאור רק טיפה, זה מה שאומר הרב, בפרק למד א' בפסקה השמאלית למטה, ואם אמנם מצד החטא הכללי, נסתתר ונעלם כוחה הנשגב של ארץ ישראל, ורק לעתיד לבוא תתגלה הארץ בצביונה האמיתי, בכל זאת גם עכשיו, בשעת חורבנה, יש לה הטבע הזה לגדל תבולה על ידי אמונה, בכלל עמים ברחו. זה משהו מאוד מעניין. זאת אומרת, על ארץ ישראל, כתוב, היה אמונה יותר חוסן. לומדים חז"ל שכל אחד מהדברים זה שישה סדר משנה. איזה מה משישה שישה סדר משנה? זמן הקד, זרעים מועד נשים, נזיקים קודשים טהרות. זרעים זה היה, והיה אמונת אתך, אמונה. שמאמין בחי עולמים וזורע. מה זאת אומרת? זאת אומרת, בארץ ישראל, הפעולה הראשונה החקלאית, מה היא? היא אמונה. אתה מתחיל ללמוד תורה, זה פעולה הראשונה החקלאית בארץ ישראל. אחרי זה, אתה זורע. זה משהו מביא לי, זאת אומרת, בעצם בגלל שאנחנו יודעים שארץ ישראל היא נובעת מהערכים הרוחניים שלנו, ובגלל זה גם כן האדמה היא נובעת מתוך הערכים הרוחניים, אז הפעולה הראשונה חקלאית, בית המדרש, אבל מכון מאיר, לומד תורה. זה ישפיע לך על הזריעה שתהיה אחרי זה. והיה ממד יותר חוסן, מאמין בחי עולמים, וזורע. קודם כל תתחיל באמונה, הפעולה הראשונה החקלאית. אתה צריך ללמוד אמונה, כי אתה בונה את החיים שלך. הוא אומר, לא! זה פעולה ראשונה חקלאית. אתה צריך ללמוד אמונה? מאמין בחיי אלוהים, אחרי זה זורע. ואחרי זה בא הזריעה, זה פעולה שנייה, זריעה זה פעולה שנייה חקלאית. אחרי זה חרישה וכן הלאה וכן הלאה. זה בעצם מה שמסביר הרב, לא רק שאר הארצות שגידול הפירות שלנו בשכר האמונה, אלא שהאמונה היא אחת מעבודות הארץ. כחרישה וזריעה. זה פלא עצום, תמיד אנחנו מדברים על עולם אמוני, שזה רק דיוות החיים שלך, לא. בארץ ישראל, מי שרוצה להיות חקלאי, תתחיל עם בית המדרש. זה פעולה ראשונה. אז הוא אומר, כי הם באמת, על הבגעת שאנחנו מבינים, שכשם שבלא חרישה וזריעה אין גידולים, כך אי אפשר שיהיו גידולים בלא אמונה, ואשרי למי שיודע, הוא בקי בטבעיותה של הארץ, ועובד אותה לפי יסודות הטבע שלה. מה יסודות הטבע שלה? קודם כל, כוח אמונה, ואז מתוך כך, הוא מגיע לזריעה ולקצירה. עכשיו מכאן אנחנו עוברים לפרק למד ב' לב. אנחנו ממש בפרק למד ב' הסברנו שיש לנו כאן במרום 48 פרקים, 48 מסעות לקבל את הכסריפים לארץ ישראל, לקבל את העולם הפנימי של המבט העמוק של ארץ ישראל. אנחנו נוצאים בפרק למד ב' כל הארץ, קודש, הקודשים. לא סתם הפרק למד ב' ממש הלב של המבט של ארץ ישראל. בואו נתחיל. מה שנספיק היום, זה גם קשור לפרשה. ארץ ישראל וארץ העמים. אינן נמדדות אחת כלפי ערכה של השנייה. ארץ העמים היא ירודה מצד עצמה. כן? כתוב לרדת. כשאתה אומר לרדת, מה זה לרדת? לרדת לחוץ, לרדת לחוץ, לחוץ לארץ. אבל זה לא סתם, בואו נבין למה. ארץ העמים ירודה מצד עצמה, אפילו אם לא הייתה ארץ ישראל בעולם. וארץ ישראל מעולה מצד עצמה, אף אם לא הייתה חול שפלה וירודה כל כך. זה פער שהוא לא עוד קומה אגבי, זה משהו הרבה יותר, זה כמו הבדל שאנחנו נראה, בין צומח לחי, בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. ידעת הדבר שכן כל הדר בארץ, בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. והדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קנית. מה זאת אומרת אדם שחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה? מה? כשבכל נצא בכל מקום? מה אתם אומרים? יותר השגחה. אבל לא כתוב, לא כתוב שיש יותר השגחה. כתוב שמי שאין לו אלוה, אין הקדוש ברוך הוא בחוץ לארץ. מה, אין? הסברנו את זה לפי הר"ן, גם אתמול בגבעה שהיינו עם החבר'ה, הסברנו את הנקודה הזאת, נחזור אליה לטובת כולם. שאומר הר"ן, שכתוב בגמרא, גירשוני היום להסתפח לאמור לכבוד אלוהים אחרים. דוד המלך אומר שהוא ברח משאול, הוא הולך להקיש מלך גת, ושם אומר, לכבוד אלוהים אחרים וכי אדם שנמצא בחוץ לארץ עובד עבודה זרה, אלא אומרת הגמרא שתפילותיהם של ישראל שעוברים דרך בחוץ לארץ, עוברים דרך שר של אותה אומה. זאת אומרת, יש לך צרפתי, אנגלי, יש לך איזה שר של אותה אומה, איזה מלאך, שצריך לעבור התפילות דרכם. אז מה? מה מסביר כאן הר"ן? הר"ן אומר, מה הבעיה של מלאך? המלאך זה בעצם כמו מכונה, כמו אדם צמא שמגיע למקום מסוים והוא הולך, תמיד המשל שאני חוזר עליו, שאדם מגיע למקום, הוא לא משלם, הוא לא שתה, והוא מגיע ואיתם אחרו איזה מכונת פחיות, הוא רואה שכל הולך 5 שקלים עולה פחית, והוא יש לו 4.90, והוא חייב לשתות, והוא מתחנן, אני חייב לשתות, זה יעזור לו. בבקשה, אני צמא, כל מה שעשיתי, אני הולך להתעלף. לא, זה מכונה. תכניס את הקוין, קבל. מלאך כתוב, אל תמר בו, כי לא יישא לפישכם. במושגנו, מלאך זה בדיוק מושג של מכונה. שים את הקוין למלאך, תקבל. מה הבעיה בעצם, משהו מכאן? תפילותם עוברים דרך סך של אותה אומה, בעצם בחוץ לארץ אין רחמים. בארץ ישראל, אתה בא, אבא, אני צמא. אין לך אפילו שקל. תן לו, זה הבן שלי. תן לו. יש רחמים. כמי שיש לו אלוה. תתה, אבא, כן, תתה, אבא, אבא. תן לי, בארץ ישראל, גם אם אתה לא ראוי, אתה מקבל. זה סוד עמוק, הבדל עמוק בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. בחוץ לארץ, מה זה שעשו את האומה? זה מכונה. כן, אתה לא, אין לך את הכהן המתאים, אתה לא מקבל. בארץ ישראל? זה... אבא, פה זה תופס. פה אתה יכול להגיד, אבא, אני לא ראוי. תנו לו, זה הבן שלי, תנו לו. פה יש רחמים. מה זה? תראות שחוץ לארץ זה תקוע. אם אתה בדרגה, תקבל. אתה לא יכול לבקש רחמים מחוץ לארץ. לפי הר"ן, אין, אל תבקש לפי משורת הדין מחוץ לארץ. אין. אתה רוצה לפי משורת הדין, שאבא שלך יאהב אותך תתה, מושג תתה, אין תתה בחוץ לארץ. אבא זה רק בארץ ישראל. אתה יכול לצעוק, אז שם יגידו לך מקומי בחינת ארץ ישראל. שם זה, שם אפשר להגיד, זה כמו שהרב נחמן כתב, שמקומי בחינת ארץ ישראל. מה יש במטוס, מה יש בעבר. אבל באופן כללי, הצד הנכון, העמוק ביותר, שבארץ ישראל זה מקום שישר אל. שכלומר, ישר אל, אין איזה מעברים דרך סוג של מלאך, וזה בעצם כל היסוד הזה של התפילות של ארץ ישראל. בגלל זה גם הגרא, הגאון מווילנה לא אהב את מה שבעצם החסידים, תנועה החסידית שהתחילה. כי יום מה, אתם בעצם באים ואתם צועקים ביערות אוקראינה. תתה, אבא, זה מלאך! לא שייך! רבי חיים וולוז'ין אומר ש... למה הגרא היה לו גם כן גילוי. כמו שכתוב שרבי יוסף קארו היה לו גילוי. היה לו ספר שנקרא ביוסף קארו, שהיה מגיד משרים, שהיה מתגלה אליו, והיה מקבל תורה, שמגיד משרים. ממגיד, ממלאך. הרגע גם התגלה אליו במלאך, אבל מה קרה? הוא אמר, אני לא יכול לקבל את המלאך הזה. למה? כי אני בחוץ לארץ. בחוץ לארץ זה הנהגה אחרת. בחוץ לארץ זה... אתה לא יכול לצעוק ביערות אוקראינה תתה. בגלל זה הגמר זה לא מתאים. בארץ ישראל, שהגרש שלך את המידה בארץ ישראל, כל התור וכל זה, שהגיעו לארץ ישראל, זה משהו אחר. פה בארץ ישראל, כן, פה יש בחינה אחרת. פה אתה יכול לצעוק תתה וזה תופס. תתה, אבא, רחמן, מה שאתם רוצים. בדיוק. זה בעצם ההגדרה של ליצור השגחה, כמי שאין לו אלוה. זה מושג בגמרא מאוד מאוד קשה. כל אדם בחוץ לארץ דומי כמי שאין לו אלוה. צועק אבא תתה, ואין. מלאך, זה מלאך. בארץ ישראל, כמי שיש לו אלוה. עכשיו מסביר הרב חרל"פ, ההבדל בין דומה שיש לו למה שאין לו, אינו הבדל דרגתי. זה לא דרגה או דרגה. זה הבדל של מציאות. זה מהלך שבין צומח לחי. זה משהו של בין... זה חושך ואור, זה לא משהו עוד קומה על גבי קומה. מי שחי בארץ לחוץ לארץ, זה עולם בפני עצמו, זה מציאות אחרת לגמרי. בוא נסביר. משיך הרב. אף על פי שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, וחברון שהיא התרשים שלה מבונה בכל טוב על אחד משבעה בצוען. כן, כמו שגמרא אומרת, שבעצם חברון הייתה למעלה לגברים. בצוען מצרים, כתוב שמה, שצוען מצרים, שהיא הייתה פי שבע, הייתה טובה ממה מהאדמה הכי טובה של מצרים. אז כמה זה דרגה? תגיד, מה, יופי, יש כאן מדרגות. בכל זאת, היחס לארץ ישראל צריך להיות לא מצד שהיא חשובה יותר משאר הארצות. איפה יש בה איזה כל מיני מרקם שכל, יש בה קצת מכל העולם כולו. שלג, מדבר, יער, אגם, יופי, יש כאן אולי לא. כי אם מצד טובה עצמי, כפי מה שהיא באמת, זה הנהגה אחרת, זה משהו חדש, זה מציאות אחרת. כן, כל ארץ ישראלי, רק שנייה בוקפת, כפי מה שהיא באמת, כמו שהמקום שבחר השם, מקום המקדש, מעלתו מצד עצמו, כן, כל ארץ ישראל היא בקדושת קודש הקודשים. המקום אשר היה באלם, ולא יכול לעבוד עליו עבודה זרה. ראינו בהגדרה שהתורה מביאה לנו שהמקום, המקום, המקום, היא לעולם לא אומרת ירושלים, נכון? אין בתורה מושג ירושלים, למה? וכמה דברים דעות שרמב"ם כותב שהמקום הזה העלים את עצמו, למה? שלא תהיה עבודה זרה באותו מקום. אז הוא נעלם, שהגויים לא יתעור על אותו מקום, עושים עבודה זרה, אז הוא תמיד זה המקום. התורה לא מגלה לנו מה זה המקום הזה. זה ליד, זה ליד. זה לא בזה, זה ליד, זה בעמק. הגי בינינו. שם בעצם בהר בית השם, אפילו היה, דוד אומר שהוא בונה את עיר דוד, הוא לא יודע שעל ההר שם זה מקום המקדש. עד שבא שמואל ונות ברמה ומספר לו שזה מקום המקדש. אז בעצם, אומר הרב, דע לך ארץ ישראל היא משהו אחר. היא קודש קודשים, מפני זה לא נתבהרה קדושת ירושלים והמקדש עד שבא דוד המלך. כדי שכל ארץ ישראל תוכל להיות בחינת קדושת ירושלים במקום המקדש. למה אתה לא מגלה לי את זה? להבין שמה? שארץ ישראל כולה יש בקודש. כדי שכל ארץ ישראל, כן, בעין שקדושת ירושלים תתפשט בכל הארץ, על דרך שאמרו, את יודע ירושלים שתתפשט עד דמשק. היום באמת זה לא רחוק מאיתנו היום, סתם דרך אגב. היום אתה מתחבר היום באופן כללי, יש לך כבר מודיעין. גבעת זאב, אוטוטו מתחבר, בעצם מתחברת למודיעין, מודיעין אתה מתחבר לשפלה, שפלה אתה הולך איתה עד חיפה, חיפה אתה יכול להתחבר איתה בעצם עד פחת רצף טריטוריאלי, עד דמשק. זה לא כזה רחוק אחד מהשני. היום אנחנו מאוד מאוד קרובים בזה. היום בעצם, אם אתה מסתכל על גבעת זאב, מודיעין, שפלה שהולכת עד חיפה, ומחיפה אתה יכול להתחבר לכיוון אפולה, ובעצם לכיוון רמת הגולן, זה כבר ממש, דבריה, רמת הגולן, כבר זה כבר ממש לא רחוק. לא רחוק, בעצם אתה רואה שזה אפשר, היום כבר בעצם יש לנו מובלעות, אבל כמעט כבר זה לא רחוק אחד מהשני. וכל הארץ כולה תינק מפגישת קודש קודשים ובשיב ירושלים. וזה מה שאמרו על הפסוק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרחה, מלמד שקיפל הקדוש ברוך הוא את כל ארץ ישראל תחתיו. רמז לו שתהן נוכל להיקבש לבנה. זאת אומרת, בעצם הגדרה כמר למרום, זאת אומרת, מה זה קיפל? שיש משהו בארץ ישראל, בכל מקום שאתה נמצא בארץ ישראל, יש בו ערך פנימי, עמוק. בכל ארץ ישראל. יכול שתחכה לשבטים, יש כל שבט, יש משהו בפני עצמו. אבל כל ארץ ישראל מצד עצמה היא קודש קודשים. שגם הכיבוש של ארץ ישראל היא קדושת המקום הנכבה, הנבחר, וכל זה הוא היה דווקא מפני שעדיין לא נבחר המקום ההוא, ולא נתברר קדושתו. לכן הספק שהיה על כל מקום ומקום שבארץ ישראל, שמה הוא המקום הנבחר, ובעצם בהתחלה משכן הולך, גלגל, נוב, הולך מכל מקום, שילה, ואחרי זה בית עולמים וכן הלאה. הוא אומר, כל התנועה הזאת היא להראות שמה? שבכל מקום בארץ ישראל יש קדושה. בגלל זה גם שמואל הנביא, הוא לא אומר תבוא אליי, אלא הוא הולך מעיר לעיר, ודן אותם בכל מקום. למה? להראות שהקדושה היא בכל מקום בארץ ישראל. להראות שבעצם הקדושה היא בעצם בכל מקום. בגלל זה הוא לא כמו הבנים שלו, שהיו צריכים לגמרי מי שרוצה לבוא אליי, אלא הולך מעיר לעיר להראות שהדבר אלוקים יבוא דבר שניהם, שנלך הדבר אלוקים שהגיע עד אליך, עד מקומך, עד העיר שלך. ולכן הספק שהיה לכל מקום, מקום בארץ ישראל, שמה הוא המקום נבחר, זה עצמו הכניס בו מקדושת המקום המיוחד שהיה גלוי רק לפניו יתברך. הבטיח הקדוש ברוך הוא לישראל עמו, כי כאשר יגיע זמן בחירת המקום ובירור קדושתו המיוחדת, אז אם רק יחפשו וידרשו את המקום ההוא, יכוונו אליו לעמיתו, היה כתוב את זה בדברים, לשכנות ידרשו, ובאת שמה, כן, שתרצו באמת את המקום הזה, ואף שהבחירה תהיה על ידי ישראל, הבחירה הזו בחירת השם היא. המקום אשר יבחר, השם. כן, נכון יעבד השם, תמיד זה מכוון. מה זה נכון? זה תמיד מכוון. שכן, אז יתגלה אחדותם האלוקית של ישראל בשם אלוקים, ואור הבחירה של הקדוש ברוך הוא חדור בתוך בחירתם של ישראל, והם בחירה אחת כביכול. זאת אומרת, זה משהו מאוד מעניין כאן הרי במקדש. צד אחד, שמואל הנביא מגלה לנו את המקום אשר יבחר השם, צד שני, אנחנו מגלים אותו במציאות. אומר, כן, זה העניין של הצד העמוק הזה שאנחנו נבין שיש כאן ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה, זה בעצם הבחירה שלנו והבחירה האלוקית מתחברים אחד לאחד. וצריך להבין, מבחינה היסטורית, אנחנו לא יודעים, עם ישראל חוזר לארצו, והוא עדיין מחפש את מקום המקדש. הוא לא יודע, כתוב תביאם, כתוב בקריעת ים סוף, תביאם ותיתם ובעל נחלתך. איזה הר מדובר? לא ידוע. עד שמגיעים לתקופת שמואל הנביא. אבל לא יודעים איפה זה. היום זה כן, אחרי שכבר נבזה המקדש. ממשיך הרב, אם אמנם כל העולם מושתת מאבן השתייה, שהוא מקום קודש קודשים, כן, שימנה בעצם מאבן השתייה, שימנה מושתת כל העולם כולו, בכל זאת ישנו הבדל גדול בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, גם בעניין הזה. זאת אומרת, תגיד הרגע, כל העולם מושתת מאבן השתייה, אז בעצם יש השפעה לכל העולם, גם לצרפת ולאנגליה ולארצות הברית ולאפריקה, הכל מגיע מאבן השתייה. מחוץ לארץ היא רק בבחינת ענפים מן האבן השתייה. אבל ארץ ישראל היא עצמה אבן השתייה, שנתפשטה והייתה לארץ ישראל. ואז רגע, אז תגיד, אבל יש לנו אבן השתייה, רק הר הבית. מה זאת אומרת כל ארץ? גם בחיפה זה ככה? אומר, לולא החטא היה דבר זה גלוי לכל. אלא שהחטא גרם שנעלם מן הארץ הזאת כל הוד קדושתה, שקושת קודש קודשים. מקום אשר הכהן הגדול נכנס לשם אחת בשנה. ואיך שהיא כולה עצמיות אבן השתייה. וואו, וזה משהו פלא עצום, וזה חידוש מעניין מאוד, שתדע לך שיש ערכים בארץ ישראל, שהכל, הכל, הכל זה מה? זה ערך שלך. למה בעצם זה רעיון הזה? כי זה הנהגת השם. אם אתה מבין שזה כמי שיש לו אלוה, אז כל ארץ ישראל מקבל את קודש קודשים. השאלה היא כל אחד, על פי דרגתו, כמה הוא מצליח להשיג את זה. אבל הצימאון לאל חי, שהקדוש ברוך רוצה, אדם רוצה להתקרב לשם, בכל מקום בארץ ישראל זה בא לידי ביטוי. החטא מה גרם? שנראה לך שיש חלוקה אזורית, אבל בכל מקום בארץ ישראל זה נתפס. עכשיו בואו נראה את הדבר הזה. אולם, זה הפרשת השבוע, שמתחברת עכשיו. יעקב אבינו, שהוא היה מתקן את החטא, ומדרגתו הייתה כלפני החטא. כתוב ששופרד יעקב אבינו, כן, שופרד אדם הראשון, אומרת הגמרא. היופי של האדם הראשון, היופי של יעקב אבינו היה כמו היופי של האדם הראשון, ויעקב אבינו הוא היחידי בעצם שמה שתיקן את מה? זה הזוהמה של האדם הראשון. והוא היה בעצם חי בחייו לפני החטא, בגלל זה אברהם אבינו היה בו את סב, את ישמעאל, ויצחק היה לו את סב, ויעקב הוא היה כולו זך ונקי. ראובן בחורי, שיתוני אתה, הוא היה זך ונקי. הוא בעצם היה כמו מה? כמו האדם הראשון. כך כתוב בזוהר, בגמרא גם כן, ששופרד יעקב אבינו, או כן שופרד אדם הראשון, אז הוא בעצם היה לפני החטא. אלא נתגלה שכל הארץ מקופל תחתיו ארבע מותיו. כתוב שהוא הלך לישון, אז כל ארץ ישראל התקפלה עד עכשיו. כלומר, שהיא כולה מאותן 400 שהוא שוכב עליהם. ועתיד לבוא כשם שישראל ישוב מגלותם, כן, כל הארץ תשוב למכור קודשה שהוא קודש הקודשים. וזהו מה שאמר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, והשיבותיך אל האדמה הזאת. ומה כתוב אל האדמה? מה זה האדמה? כל ארץ ישראל. כלומר, אל 400 שאתה שוכב עליהן. אז מה זה 400? 400 זה כל ארץ ישראל, שכל הארץ יתגלה, שיצמיעו אותו שמקום קודש קודשים. ובלי השגה זו אי אפשר לזכות למעלתה האמיתית של הארץ. ולא עוד, אלא שבזמן שאינם מבינים את הארץ מצד עצמותה, וכל התפיסה בה היא רק אך ורק מצד שהיא משובחת ונבחרת יותר משאר ארצות. תגיד, טוב, יש בה ארץ ישראל, הייתי בפריז, הייתי גם ברומא, ואין כמו ארץ ישראל, הכל דבר, זה יפה, אבל מה?
אין כמו ארץ ישראל.
זה לא, ארץ ישראל יותר דרגה אחרת לגמרי. זה לא שבח משובח, זה משהו הרבה יותר גבוה. זה מציאות אחרת לגמרי. כן, כל התפיסה בה היא רק מצד שהיא משובחת ונבחרת יותר משאר ארצות. בזה עצמו נותנים מקום למציאות הגלות. וכל עריכת הגלות, כן, אפשר למסור שטחים בארץ ישראל, לחלק את ארץ ישראל, זה כל הערכים האלה, זה בלי להבין את הקדושה המיוחדת העמוקה של האדמה הזאת. זה לא תלוי בזה, זה קדושה עמוקה שהיא, שמה קרה, חטא גורם למה להסתיר את זה. וכל עריכת הגלות, אומר הרב, מצד חוסר האהבה השלמה לארץ ישראל מצד עצמיות קדושתה. וכאשר תהיה אהבה זו, מפעמת בלב כל אחד ואחד מישראל, ותתגלה בשלמותה ובמלואה גמור, אהבה אמיתית, כן? לאהוב את הארץ מצד עצמיותה. למה אתה אוהב את ארץ ישראל? לא כי יש בה ים המלח בקום הזה ולא בה יש שלג. לא כי יש בה היסטוריה. יש בה משהו עמוק. מקום שבחר בו השם. מקום שקדוש ברוך הוא בחר במקום הזה. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. אתה רוצה קיבת השם, אומר, פה זה עיני השם. איך אני יכול לעזוב את המקום הזה? באופן שלא תהיה האהבה הזו נמדדת, משאיר את כשתי שורות שלא מסוימת אתכם, אני ממשיך, רק לפי שיעור ההכרה העצמית בערכה. כי אם גם מצד האמונה הפשוטה בגודל ערכה ורומות מעלתה וגשתה, אז תהיה הגאולה שלמה. אז אנחנו מבינים בעצם, אומר הרב, דבר פלא וחשוב מאוד. ההבנה הזאת היא שמה אנחנו מבינים על הסוד הזה של ארץ ישראל, שאנחנו תמיד רואים אותה בעיניים שטחיות. אבל כל הרב שמדבר כספים לארץ ישראל, שגם הדומם יש לו בחירה וגם הצומח יש לו בחירה, זה שונה מכל העולם כולו. שהאדמה הזאת בדומם יש בה חיות, כן. וגם כל ארץ ישראל יש בה הבדל מציאותי בגלל זה. זה הבדל שלא זה הבדל של עוד דרגה. נפש, רוח השמה, זה לא. זה מציאות אחרת לגמרי. זה לא עוד ארץ עם מרקם אחר. זה משהו אחר, זה ארץ אשר עיני השם ככה בא. וכל הניצוץ של החטא, שמה עושה החטא? הוא מעלים איתנו את הסוד העמוק הזה. מקום השם, מקום הנבואה, מקום של שכיבת השם. וזה בכל חלקים מארץ ישראל. אז אנחנו צריכים להתקדם במבט העמוק הזה. לצאת לפני החטא, לראות את ה... את הסוד הגדול הזה של עיני השם אלוקיך הבא, מהשישית שנה והתחילת שנה, להבין את המקום הזה של, שיש בו רחמים, מקום שיש בו בחירה אפילו לצומח והחי פה והדומם פה, יש בו איזה משהו מיוחד באדמה הזאת. מתוך כך נקבל את המבט העמוק והמיוחד של כיסופים של ארץ ישראל. שרות טובות.